המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם ותודה שחזרתם לעוד פרק של אקדמיקס בעונה חדשה. אני אראל טננבאום, אני אנחה את הפרק הזה, ועכשיו נעשה פתיח ונתחיל.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים.
מחשבים ושבבים נמצאים כמעט בכל מקום. מהשעון המעורר בבוקר, דרך הפעלת כל המוצרי חשמל, טלפונים, צפייה בטלוויזיה, מזגן, מוזיקה, ובאמת כמעט כל פעולה שאנחנו עושים. אז מה זה מחשב, מה זה שבב, איך הם עובדים ומה התפקידים שלהם? רובנו עדיין לא יודעים להסביר. אז איתנו כאן פרופסור שמעון שוקן, הדיקן והמייסד של בית הספר אפי ארזי למדעי המחשב באוניברסיטת רייכמן, עוסק בפיתוח שיטות וכלים חדשניים להוראת מדעי המחשב ומתמטיקה שנמצאים בשימוש בלמעלה מ-400 אוניברסיטאות ובתי ספר ברחבי העולם. עבודותיו מתוארות בין היתר בספר רב מחר בהוצאת MIT פרס, הרצאות TED, קורסים בקורסרה. הוא היה פרופסור חבר באוניברסיטת ניו יורק, הרווארד, סטנפורד, פרינסטון, ממייסדי חברת מטיפיק ועשר אצבעות, שתוכנה משחקית להוראת המתמטיקה שנמצאת בשימוש בלמעלה מ-60 מדינות וכמחצית מבתי הספר בישראל. בנוסף הוא מייסד, שותף ומנהל אקדמי של בית הספר גוגל רייכמן לטכנולוגיה, ומוביל תוכנית טיפולית לנערים בסיכון המבוססת על רכיבת אופניים. מה שלומך היום?
שלומי ממש נחמד, תודה.
נהדר. אז אולי פה תספר לנו קצת על עצמך בכמה משפטים בשביל המאזינים שלא מכירים.
כן. אז שמי שמעון שוקן, אני פרופסור למדעי המחשב בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב באוניברסיטת רייכמן. אני בעצם אחד מהמקימים של האוניברסיטה, אני נמצא פה כבר, לא נעים להגיד, כמעט 25 שנה. והקמתי את הפקולטה למדעי המחשב, וניהלתי אותה בערך 10 שנים, לאחר מכן הפכתי להיות איש סגל מהשורה, וזהו, עושה מחקר והוראה במדעי המחשב.
וטוב, אני אצלול ככה ישר לעניינים. באמת, אנחנו משתמשים במחשבים כל הזמן, ובשבבים גם כל הזמן, זה הכל נמצא מסביבנו, אבל מעט מאוד אנשים יודעים מה קורה מהרגע שאנחנו בעצם לוחצים על הקופסת קסם הזאת, ועד שהדברים באמת יוצאים לפועל. אז אולי אם תוכל לעשות לנו ככה סדר במושגים, מה זה בעצם שבב, מה זה בעצם מחשב?
כן. אז קודם כל אני אקדים ואומר שיש באמת הרבה מאוד אנשים שרוצים להבין איך מחשבים עובדים ואיך בונים מחשבים, ויחסית מעט מאוד אנשים באמת מבינים את זה. ולצורך זה אני הקמתי קורס, או בניתי קורס כבר לפני יותר מ-20 שנה, ביחד עם שותף בשם נועם ניסן מהאוניברסיטה העברית. בנינו קורס שעושה בדיוק את זה, שמסביר לאנשים איך מחשבים עובדים ואיך בונים אותם, ואנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו ממש בונים מחשב במהלך הקורס, גם את החומרה שלו, גם את התוכנה שלו. ואז הלומד או הלומדת, מי שלקח את הקורס, מקבל מה שנקרא הבנה קונסטרוקטיבית. הם ממש בונים את זה, אז הם מבינים דרך הידיים איך הדבר הזה עובד. אז אפשר להסתכל על זה באמת בשתי פרספקטיבות. אפשר להתחיל עם, ברמה אבסטרקטית, יש לנו תחום שנקרא לוגיקה, שמתאר איך, אני קצת מאסס להשתמש במונחים טכניים, אבל הוא מתאר כל מיני פעולות לוגיות, כמו end, or, not, שהרבה אנשים מכירים את הפעולות האלה, שפועלות על מה שנקרא ערכי אמת, על true ו-false, שבמדעי המחשב קוראים לזה 0 ו-1, או 1 ו-0. ומסתבר שמהשערים הלוגיים המאוד פשוטים האלה, מהפונקציות הלוגיות, או הפעולות הלוגיות המאוד פשוטות האלה, כשאתה מתחיל להרכיב אותם אחת על השנייה, אפשר לבנות מזה סיבוכיות אינסופית. ואפשר לייצר פעולות לוגיות מאוד מורכבות, שלוקחות קלטים, שכל קלט זה אוסף של אפסים ואחדים, ומייצרות פלטים שונים כמעט כרצוננו. אז, והדברים האלה הם מגיעים באמת לרמת אבסטרקציה מאוד גבוהה. למשל, אם את חושבת על משחק כמו, אני יודע, פונג. את מכירה את פונג?
בטח.
משחק קלאסי, נכון? אז את יכולה לחשוב על התמונה של המסך, כשאת מסתכלת על מסך מסוים ועושה לו פריז, אז התמונה הזאת של המסך, תחשבי על זה בתור קלט, ועל הפעולה שאת עושה, שזה להזיז את הג'ויסטיק ימינה או שמאלה, זה עוד סוג של קלט. אתה לוקח את שני הקלטים האלה, והם שניהם ביחד מייצרים איזשהו פלט. כאילו, הם מייצרים את מה שהמחבט שלך יעשה על המסך, או האם הוא יפגע בכדור או לא יפגע, זה בעצם הפלט של הפעולה הזאת. אז את הפינג פונג הזה של הקלט והפלט, אפשר לתאר בצורה לוגית. ודרך אגב, ברגע שאתה מתאר את זה בצורה לוגית, אם נכנסים קצת לתחום הזה של בינה מלאכותית, אז אם אתה מתאר הרבה מצבים כאלה, שנניח שחקן טוב, אתה יכול ללמוד איך שחקן טוב משחק. אתה רואה הרבה קלטים, אתה רואה הרבה פלטים, ומתוך זה אתה לומד מה תהיה הפעולה הבאה. כאילו, בהינתן קלט מסוים, האם כדאי להזיז את הג'ויסטיק ימינה או שמאלה. אז בעצם כל דבר שמחשב עושה, אפשר לתאר בתור אוסף של פונקציות כאלה, שיש להם קלטים מצד אחד, פלטים מצד שני, לפעמים יש לזה אינטרפטציה גרפית, כמו בפונג, לפעמים שזה אינטרפטציה באודיו, שזה כאילו משהו שקורה במיקרופון, ואז זה מייצר מוזיקה, אבל בסופו של דבר, ברמה הלוגית, זה פונקציות של קלט ופלט. אז בקורס שלנו, באמת אנחנו מתחילים בזה, אנחנו בשבוע הראשון בעצם, רק בשבוע הראשון, מתוך סדרה של 12-13 שבועות, אנחנו מלמדים את הלוגיקה האלמנטרית שצריך כדי להבין את המודל הזה, ואז אנחנו באמת עוברים יותר לבנייה, עכשיו איך בונים את הדברים האלה, אוקיי? אז כל שער לוגי כזה שתיארתי, end, or, יש להם המון שמות, כסור, מוקס, יש המון חיות כאלה, כל שער כזה אפשר לבנות ממתגים, והמתגים האלה נקראים טרנזיסטורים, אוקיי? ולכן כל שער כזה אני יכול לבנות מכמה מתגים, אפשר, אנחנו אומרים איך עושים את זה בקורס, ואז כשאתה מתחיל לארוז הרבה מאוד שערים כאלה ביחד, אתה מקבל שבב, אתה מקבל מה שנקרא באנגלית צ'יפ, שזה איזושהי מכונה שיודעת לעשות פעולה מסוימת. והפעולה הזאת היא כבר יותר היי-לבל, מהפעולות הלוגיות אלמנטריות. ולמשל, אתה יכול לבנות שבב שיודע לחבר מספרים. קוראים לזה עדר, ADDER. אתה יכול לבנות שבב שיודע לעשות עיבוד אותות. כי הוא יודע לקבל איזושהי אות ולהבין אם זה מייצג דבר אחד או מייצג דבר אחר. ואפשר לבנות כמות באמת אינסופית של שבבים כאלה. ועד לא מזמן, עד לפני כמה שנים, לא היו הרבה סוגים של שבבים בעולם. היו שבבים שיודעים לזכור דברים, שבבי זיכרון, היו שבבים שיודעים לעבד, לחבר, לחסר, להכפיל, לחלק וכדומה, ומזה היו בונים מחשבים, ולכל אחד היה לשולחן איזשהו דסקטופ, או איזשהו נוטפד, או whatever, איזשהו טאבלט, שיכולת לעשות איתו, להריץ עליו כל מיני תוכנות. אחד הדברים היפים במחשבים האלה, שזה באמת מין מכונה אוניברסלית. המכונה עצמה היא פיקסט, היא קבועה. היא לא משתנה מתוכנית לתוכנית. אבל המכונה הזאת יכולה להריץ אינסוף תוכניות. והתוכניות האלה נקראות באמת סופטוור, או תוכנה. וזה קצת דומה למוח האנושי. גם המוח האנושי שלנו הוא סופי, יש בו מספר סופי של נורונים. אבל הוא יכול להכיל אינסוף מחשבות. זה מין פלא, פלא שכזה.
ממש.
לגמרי. ודרך אגב, בין היתר, הוא מסוגל להכיל, לייצר אינסוף מחשבות, בין היתר בגלל שיש לו אינסוף קלטים. כשאתה מסתובב בעולם, אתה רואה אינסוף דברים. אין גבול לכמות הגירויים שאתה יכול לקבל. והמוח שלנו יודע להתאים את עצמו לגירויים האלה, ולייצר, מהקלטים האלה, לייצר פלטים סבירים. ואז עד לא מזמן המחשבים היו, כאילו רציתי להגיד כמו המוח האנושי, אבל המוח האנושי הוא בטר מורכב מחשבים שלנו, אבל הם היו כמו המוח האנושי, במובן זה שיש חייץ מכונה אוניברסלית יודעת לבצע אינסוף פעולות. מה שקרה בשנים האחרונות זה שפתאום נוצרו כל מיני אפליקציות או כל מיני דרישות חדשות למחשבים שהפעילו, כאילו, שנהיו מאוד מאוד תובעניות בטף, כאילו, מאוד demanding, אוקיי? אז למשל, אם אתה חושב על בינה מלאכותית, ואתה רוצה ללמוד טקסטים ולייצר מהם טקסטים אחרים, זאת פעולה שצורכת הרבה מאוד משאבי מחשב, כי יש תהליך של למידה באמת, שאתה לומד הרבה מאוד טקסטים. לפעמים אתה יכול, צריך לקרוא משהו כמו זה מיליון ספרים, כדי מזה ללמוד איך לכתוב טקסט חדש, סגנון של הספרים שקראת. אז אתה יכול להריץ את התוכניות האלה שלומדות על מחשבים רגילים, אבל זה נהיה נורא נורא יקר. כדי לעשות את זה, אתה צריך להשתמש או לרתום כמות דמיונית של מחשבים, ולגרום להם לעבוד איכשהו במקביל, והסיפור הזה נהיה נורא יקר, וזה סיפור חדש, זה סיפור שלא היה קיים עד לפני כמה שנים. אז כל מיני חברות הבינו שבמקום להשתמש במחשבים שהם מה שנקרא general purpose, שמתאימים לכל מטרה, אולי כדאי לבנות מחשבים שהם ספציפיים למטרה כזו או אחרת. אז הם לא ידעו להריץ את כל התוכניות בעולם, אבל הם ידעו להריץ תוכנית אחת הכי טוב בעולם, בצורה מאוד מאוד יעילה.
מה שטוב להם בעצם.
מה שהחברה צריכה. אז כל מיני חברות כמו אמזון, כמו גוגל, או קחיל למשל search, פעולת search. זה פעולה, בהנדסת תוכנה, זה פעולה מאוד ספציפית. אז גוגל הבינו, וזה כבר עוד הרבה לפני ה-AI, מהפכת ה-AI, גוגל הבינו שהם צריכים לבנות מחשב שיודע לחפש מהר, יודע למצוא מחט ברמת שחת, וזה הדבר היחיד שהוא צריך לעשות. ואז הם הבינו שהם בעצם צריכים לעצב שבבים משלהם. הם לא יכולים לסמוך יותר על אינטל, או על טקסס אינסטרומנט, או על כל מיני חברות שיודעות לבנות צ'יפים. הם יכולים לבקש מהם שהם יבנו איזשהו מחשב מיוחד לגוגל, אבל למה שלא נעשה זה בעצמנו, אמרו גוגל. ואז הרבה מאוד חברות דומות, כמו אמזון, כמו יותר מאוחר פייסבוק וחברות כאלה, כל הגורילות, כל החברות הגדולות, התחילו לעצב צ'יפים, שבבים, שמתאימות למשימות החישוביות שלהם. במקביל, דבר נוסף שקרה, שזה עוד מהפכה, זה שבעולם החומרה, בעולם שבו מייצרים באמת צ'יפים, נוצר הרבה מאוד ידע על איך לבנות פסי ייצור שיודעים, שאנחנו יודעים במהירות להתאים אותם לייצר שבבים מסוימים. אז עד לפני כמה שנים, אם אינטל הייתה רוצה לייצר איזשהו שבב חדש, הם היו משקיעים, לא יודע, זה 10 מיליארד דולר כדי לבנות מפעל, לבנות איזה מבדל, לבנות מפעל בקריאת גת או משהו כזה, ואז המפעל הזה היה מייצר רק שבב אחד. זה מה שהוא יודע לעשות. מה שקרה בשנים האחרונות, זה שקמו כל מיני חברות שיודעות לקחת את תהליך הייצור הזה ולהתאים אותו באמת לצ'יפים ספציפיים, ויודעים לעשות זה מאוד מהר. אז גם זה נהיה מין מהפכה, כי מה שקורה זה שבחברה כמו גוגל נניח, יושב איזשהו מהנדס, הוא אומר, אני צריך צ'יפ כזה או אחר, הוא מאפיין את הצ'יפ הזה, ואז בלחיצת כפתור הוא שולח אותו, את האפיון הזה לטיוואן, בטיוואן יש חברה בשם TSMC, היא יודעת לקחת את האפיון הזה, ולבנות פס ייצור שמייצר את הצ'יפ הספציפי הזה, בצורה זולה. אוקיי? אז כל הדברים האלה באמת גרמו לזה שאנחנו יודעים היום לייצר צ'יפים בצורה מאוד מאוד יעילה וגמישה. וזה מהפכה גדולה. כל האוניברסיטה
עוד יוברסיטי. אז אני גם מאמינה שכל הדברים האלו שאתה אומר מאוד העלו את הביקוש לצ'יפים, ואנחנו יודעים שמשנת 2020 והקורונה יש איזשהו מחסור די גדול בשוק לשבבים בכלל, וגם נגעת פה ב-TSMC שמייצרים באמת את השבבים, שאומרים שהם השבבים הכי טובים, אז אני אשמח לדעת מה אתה חושב על עניין המחסור, למה לא פשוט מייצרים עוד שבבים אחרים, או שפשוט לא מצליחים להגיע לרמה שלהם.
כן. אז קודם כל, באמת יש ביקוש מטורף היום לצ'יפים, כי כל התעשיות שאנחנו חושבים עליהן, בעצם מבוססות היום על צ'יפים, ועל צ'יפים ייעודיים, כמו שקראתי להם, או מה שנקרא dedicated chips, ותחשבי נניח על מכוניות, מכוניות מודרניות. בכל מכונית יש היום משהו כמו זה 1,000 מחשבים קטנים, שכל מחשב יש לו צ'יפ שיודע לעשות דבר אחד. ומישהו צריך לייצר את כל הצ'יפים האלה. עכשיו, מה שקורה זה שכדי לקחת את תהליכי הייצור האלה ולקסטם אותם לצ'יפ ספציפי, צריך ציוד, ובכלל לייצר צ'יפים, צריך ציוד נורא 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 יקר. אוקיי? אז למשל, יש תהליך שבו אתה לוקח את האפיון של הצ'יפ, ואתה ממש צורב את זה בסיליקון, אתה עושה איזשהו תהליך שנקרא ליטוגרפיה, את הצריבה הזאת, את הליטוגרפיה הזאת, עושים היום עם מכונה שהמחיר שלה זה 500 מיליון דולר.
למכונה.
Okay? למכונה, כן.
זה מטורף.
מכונה אחת, ול-TSMC יש הרבה מכונות כאלה, אוקיי? okay? עכשיו, את המכונה הזאת יודעים לייצר רק בחברה אחת בעולם, שנקראת ASML, והחברה הזאת יושבת בהולנד, ורק כדי לסבר את האוזן, לתת לך מושג על המורכבות של המכונה הזאת, אז בייצור של המכונה הזאת, משתתפים בערך 5,000 ספקים, יש 5,000 חברות שמספקות כל מיני גאדג'טים שצריך כדי לייצר את המכונה הזאת, את המכונה הזאת שולחים ל-TSMC, שולחים אותם מהולנד, נניח לטיואן, במשהו כמו איזה 200 מכולות שונות, ולוקח משהו כמו חצי שנה להרכיב אותה, ול-TSMC יש הרבה חברות, הרבה מכונות כאלה. אז מה שאני מנסה להדגיש, זה שחסם הכניסה למישהו שרוצה להיות יצרן צ'יפים, הוא נהיה פסיכי. נורא נורא קשה להתחרות עם החברה הזאת, עם TSMC. זה הפך להיות, אנחנו נמצאים מן כזה מצב מוזר, שבעולם יש 2-3 חברות שיודעות לייצר צ'יפים כמו שצריך. הצ'יפים המתוחכמים האלה. והחברות האלה, למזלנו, נמצאות כולם במערב.
לא פלא שיש מחסור.
כן, בדיוק. עכשיו, כדי לייצר, בדיוק, אם אתה רוצה צ'יפ חדש, אתה צריך לתפוס מספר אצל TSMC, ואם אתה שחקן קטן, אז אתה תחכה בסוף התור. ויש פתרונות, דרך אגב, אחרים. אתה לא חייב ללכת ל-TSMC. יש כל מיני טכנולוגיות אחרות. הבעיה עם הטכנולוגיות האחרות, זה שהן הרבה, בסופו של דבר, הן הרבה יותר יקרות, כי אתה, אם כל מה שאתה רוצה זה לייצר כמה עשרות אלפי מחשבים ולא יותר, כלומר, עותקים של אותו מחשב, אתה לא חייב ללכת ל-TSMC. יש פתרונות יותר פשוטים, וכל אחד מהמחשבים שתייצר, יהיה יותר יקר. יעלה מאות דולרים במקום עשרות דולרים. אם אתה רוצה לייצר מאות אלפים או מיליונים של עותקים, אז מבחינה כלכלית, יותר נכון ללכת ל-TSMC, לשלם להם הרבה כסף בהתחלה, אבל אז העלות המשתנה של כל מחשב, כל צ'יפ ספציפי, תהיה הרבה יותר נמוכה. אז יש פה איזשהו טרייד-אוף, כאילו, עם איזה טכנולוגיה להשתמש. אז TSMC, זה לא שהם, כאילו, אתה לא חייב ללכת אליהם, אבל אם אתה רוצה להיות שחקן מפתח, שחקן גדול, בינוני או גדול, אתה חייב ללכת ל-TSMC, ואין הרבה מתחרים. ואני אומר עוד פעם, למזלנו, החברה הזאת יושבת במערב, אבל היא יושבת באחד המקומות הכי רגישים במערב.
זה אולי לא עוד הרבה זמן.
בדיוק, כן. אז תדע, היא יושבת בטיוואן. עכשיו, טיוואן זה מקום שנמצא במין כזה hot spot. סין רואה בטיוואן חלק מסין, והטיוואנים כמובן רואים את עצמם בתור מדינה עצמאית, ויש הרבה חששות מזה שבאיזשהו שלב סין תתקוף את טיוואן, וזה יכול לגרום חס וחלילה למלחמת העולם שלישית, אבל יש הרבה מתח, וחלק עצום מהמתח הזה זה בגלל שסין מאוד מתקנית ביכולת הייצור של טיוואן, ובזה שטיוואן היום שולטת באמת בעולם הצ'יפים, בכל העולם בעצם.
אז באמת איך אפשר להסביר את זה ש היצרניות שבבים מרוכזות במערב, ושהסינים לא הצליחו באמת לפתח משהו משל עצמם עדיין, משהו טוב.
כן, אז זה לא לגמרי מדויק, כי באמת יש המון סוגים של שבבים בעולם, והסינים יודעים לייצר מצוין, אולי הכי טוב בעולם, את השבבים שנקרא להם מליגה א' ומטה. הם לא יודעים לייצר שבבים בליגה הלאומית, בסופר ליג. כאילו, את השבבים הכי מתוחכמים בעולם, הסינים לא הצליחו לסגור את הפער מול TSMC, מול חברות אמריקאיות שעוסקות בכל מיני שלבים אחרים בתהליך הייצוב והייצור. אז למזלנו, הסינים עדיין מאחור בתחום הזה. ולכן, בתור נגזרת של זה, כל מיני טכנולוגיות שתלויות בצ'יפים, טכנולוגיות צבאיות, טכנולוגיות רפואיות וכן הלאה, הפתרונות המערביים עדיין יותר מתוחכמים ויותר טובים ממה שהסינים יודעים לעשות. עכשיו, למה זה קרה? אני מניח, דעת פה, אני, מבחינתי זה ספקולציה, אני לא בטוח שאני יודע על מה אני מדבר, אבל אני רוצה לחשוב שזה בגלל שבסין אין יוזמה חופשית, כמו במערב. אין את התופעה הזאת שכל אחד יכול להקים איזה חברה שהוא רוצה, בלי לדווח לאף אחד שום דבר, בלי כל מיני חסמים כאלו אחרים. כל אחד יכול לגשת לכל מידע שרק מתרוצץ באינטרנט. ובסין עדיין, עם כל זה שסין היא מדינה היום מודרנית, עדיין יש הרבה מאוד חסמים פוליטיים, חסמים פנימיים ש... באמת מחבלים ביצירתיות של אנשים. אז אני מניח שזה חלק מהעניין, וחלק מזה זה מין כזה snowball effect. כלומר, אם יש לך כבר טכנולוגיה מאוד מתוחכמת שהשקעת בה כל כך הרבה כסף וזמן ופיתוח, אז יש לך יתרון יחסי שקשה באמת להתמודד איתו. אז ובנוסף לזה, דרך אגב, האמריקאים מפעילים כל מיני סוגים של אמברגויים על הסינים. אז הסינים לא יכולים לקנות כל מיני enabling technologies, כל מיני דברים שהם צריכים כדי לפתח את התעשייה שלהם. אז זה עוד סיבה, כאילו סיבה פוליטית, אולי לא פרית, אפשר לומר, מבחינה כלכלית, אבל זה עוד דבר שתוקע אותם.
מעניין לכמה זמן באמת זה יימשך. נכון. טוב, אני רוצה גם לדבר איתך באמת על הקורס. אתה בעצם פיתחת קורס שנקרא מנד לטטריס, שאתה אמרת מקודם. אז קודם כל רציתי לשאול אותך מה זה נד, מה זה המילה הזאת. אם כבר אנחנו צוללים למה זה שווה ומה זה זה, אז גם זה חשוב. וגם מה הייתה הסיבה ומאיפה הגיע הרעיון לדבר הזה.
כן. אז הקורס באמת נקרא באנגלית From Nand to Tetris. או בעברית, מננד לטטריס, כאשר ננד, כותבים את זה כמו ששומעים, N-A-N-D, דיברנו קודם על שערים לוגיים, and or not, יש הרבה שערים לוגיים כאלה, והשער הלוגי הכי פשוט מכולם, נקרא ננד. יש לו פשוט מין טבלת אמת כזאת, מין פונקציה נורא נורא פשוטה, שאם היה לנו פה לוח וגיר, הייתי יכול לתאר אותה בחצי דקה. ו... מה שמופלא בלוגיקה זה שאפשר לייצר או לבטא את כל הפונקציות הלוגיות בעולם רק מהפונקציה האלמנטרית הזאת, מהננד הזה. כלומר, אני יכול לקמבן אותו עם עצמו, וזה מייצר עוד שער חדש, ואז אני מתחיל לקמבן את שני השערים האלה, ומייצר עוד שער, ו-before you know what, יש לך את כל השערים הלוגיים האלמנטריים, שמהם אפשר לייצר שערים יותר מורכבים וצ'יפים יותר מורכבים.
מפתח להכל.
כן, אז זה בדיוק, זה מין כזה מפתח להכל. וכאילו, הרבה אנשים לפנינו, לפני נועם ולפניי, ידעו שאפשר לבנות מחשבים רק משערי ננד. זה ברור מבחינה לוגית. אבל אנשים לא ידעו בדיוק איך לעשות את זה. כלומר, איך לעשות את זה בצורה קונסטרוקטיבית, אוקיי? כאילו, יש הבדל בין להגיד, אני יכול לעשות את זה, לבין להראות לך איך עושים את זה. אז מה שנועם ואני החלטנו לעשות, זה לבנות קורס, שבאמת מוליך את הסטודנטים בסדרה של פרויקטים, שבמהלכה הם מתחילים באמת מהננד הזה, ובצורה מאוד מודולרית ומדורגת, הם בונים דברים יותר ויותר מסובכים. ובסוף הסמסטר יש להם ממש מחשב שיודע לשחק טטריס, ולכן הקורס נקרא מנד לטטריס, אבל הוא לא רק יודע לשחק טטריס, הוא יודע לשחק כל משחק שאתה רק רוצה, ולהריץ כל תוכנית שאתה רק רוצה. והסטודנטים שעושים את זה, מקבלים עם תחושת העצמה מאוד חזקה, כי הם באמת מתחילים מכלום, ממשהו שנראה, זה, כאילו זה ממש דבילי, כמה שהוא פשוט הדבר הזה. ויש פה עוד דבר נחמד, שאתה בונה כל מיני דברים, ואתה לא מבין ביוק לאן זה לוקח אותך. אבל אחרי איזה 3-4-5 שבועות, פתאום דברים מתחילים להתחבר, ואתה אומר, וואו, אני לא מאמין איך הדברים האלה שבניתי מקודם, שעשו כל מיני דברים אזוטריים, פתאום הם יודעים לצייר קו על המסך. זה מין הרגשה כזאת של בריאה. אתה מרגיש שאתה באמת בורא דברים. אז כאילו, אני תמיד אומר לסטודנטים ש... כאילו, אלוהים נתן לנו את ננד, ואת כל השאר אתם תעשו. אוקיי?
יפה.
וזה מה שקורה בקורס הזה. אז זה קורס הזה הפך להיות כזה סופר פופולרי.
כמה זמן באמת לקח לכם לפתח את הדרך הטובה ביותר לבנות את המחשב מהננד?
זה לקח משהו כמו 5 שנים.
5 שנים?
כן.
שעשיתם כל מיני גרסאות ו...
בדיוק. עשינו כל מיני גרסאות של כל מיני מחשבים, כשהמטרה הייתה למצוא מודל של מחשב, שמצד אחד הוא מעניין ומתוחכם, ומצד שני הוא מספיק פשוט שאפשר לבנות אותו בסמסטר אחד. זה מין כזה, קשה למצוא את ה... שיווי משקל הזה. זה לקח הרבה מאוד ניסיונות, וגם לקח עוד כמה שנים טובות ללטש את כל הדבר הזה, ולהביא את זה לרמה של אנשים אחרים יכולים גם כן לעשות את זה.
ואנשים שאין להם ניסיון יכולים גם לעשות את זה בלי בעיה, או שזה...
כן, אז זה די מדהים. אנחנו באמת הבאנו את הקורס למין רמה פדגוגית כזאת, שכל בן אדם סקרן, יכול לקחת את הקורס הזה. אתה לא צריך רקע קודם בכלום. אנחנו מלמדים את הכל בקורס.
וגם יש אותו עכשיו בהמון מקומות בעולם, אפשר לקחת אותו.
כן.
וגם אתם שמתם אותו אחרי זה באופן סורס כזה, בקורסרה, והייתה תגובה מטורפת. אתם ציפיתם לדבר כזה?
לא. האמת, אני מסייג את זה. אני חושב שכשהתחלנו לעבוד על המחשב הזה, באיזשהו שלב, כבר לפני 15 שנה, משהו כזה, באיזשהו שלב הבנתי שיש לנו פה משהו נורא אלגנטי, נורא יפה. ואז אמרתי עצמי, וואלה, יש איזה סיכוי להצליח, סיכוי לתפוס, אבל לא, כאילו, לא צפיתי לעוצמה שזה תפס. אז באמת שמנו את זה, כאילו, בנינו קורסים, 2 קורסים שמבוססים על הרעיונות האלה בקורסרה, ועד היום לקחו את זה בערך 300,000 איש.
וואו.
את הקורסים האלה. וגם עוד דבר, אני חושב באמת ייחודי שעשינו, זה שמנו את כל החומרים של הקורס באופן סורס, בללא תשלום, באינטרנט. וזה גרם לזה שלא רק שכל אחד יכול לקחת את הקורס, אלא כל אחד יכול גם ללמד את הקורס. שזה באמת דבר ייחודי בעולם הקורסים הדיגיטליים, כי יש המון המון קורסים, מה שנקרא MOOCs, Massive Open Online Course, משהו כזה, קורסים באינטרנט, קורסים מקוונים. יש המון המון קורסים מקוונים, המון אנשים לוקחים אותם, אבל נניח שאתה רוצה ללמד קורס, נניח את, אריאל, רוצה ללמד איזשהו קורס, אוקיי? אין איזה זירה אינטרנטית, איזו פלטפורמה שאת יכולה ללכת אליה ולהוריד את כל החומרים של הקורס וללמד אותו. Okay, זה לא מקובל. אז אנחנו עשינו את זה. אנחנו שמנו את כל החומרים של הקורס באינטרנט, ושזה כולל את כל המצגות, כל הפאורפוינטים, כל הכלי תוכנה, כל הפרויקטים, כל הפתרונות של הפרויקטים, הכל נמצא באינטרנט, לא רק כל מרצה יכול לקחת את זה, כל אחד יכול לקחת את זה. אז באמת, היום מלמדים את הקורס ב... יותר מ-400 אוניברסיטאות.
וזה, מטורף.
כן, זה אוניברסיטאות כאילו רגילות, כאילו, וזה כולל את הרווארד, בסטנפורד, בפרינסטון, וכל מיני מקומות כאלה, אבל כל מיני אוניברסיטאות, וגם במצרים, ובטורקיה, כל מיני מדינות חברות שלנו, מלמדים את זה, ובמקביל, ובאיראן מלמדים את הקורס, למשל, ובמקביל מלמדים אותו כל מיני מהנדסים, ולמשל התקשר אליי פעם, יש לי המון דוגמאות כאלה, התקשר איזה מהנדס מהודו, מקרלה בהודו, ואמר, יש לי פה קבוצה של ילדים שנורא מוכשרים, שלקחו כמה קורסים מדעי המחשב, ואני רוצה ללמד אתם ננטו טטריס. אז אמרתי לו, סבבה, תלמד, כאילו, קדימה, לך לאתר, קח מה שאתה צריך, תתחיל ללמד. אז יש המון כאלה גם, שמלמדים את הקורס בכל מיני קהילות כאלה ואחרות.
אז באמת הקורס שלכם הוא מאוד, מאוד מאוד שונה מקורסים אחרים, אפשר להגיד. ויכול להיות שזה גם מסמן איזושהי התקדמות של, באופן כללי של העולם של, של חינוך ושל דרך ללמד סטודנטים ותלמידים בצורה יותר פרקטית וגם בלי ציונים או רק עם, עם התעודת סיום של הפרויקט ש, שיצרת. ובאמת אני אשמח לשאול אותך איך אתה רואה את העתיד של התחום הזה, והאם אתה חושב שציונים יהיו נחלת העבר, או שאנחנו נמשיך במתכונת הזו?
כן, תראי, זו שאלה, כמובן, בתור סטודנטית, את יודעת שזו שאלה מאוד מורכבת, ציונים. מצד אחד, אתה רוצה שסטודנטים ילמדו מתוך סקרנות, מתוך מוטיבציה חיובית. לא בגלל שהם מפחדים לקבל ציון נמוך. מצד שני, אתה צריך לספק איזשהו סיגנל לעולם על מה הרמה של הסטודנט הזה, סטודנט הזה או סטודנט אחר. השאלה היא איך עושים את זה, איך עושים את זה בצורה הכי נעימה, אוקיי? אז מה שעושים היום זה מאוד לא נעים. היום כל סטודנט מקבל ציון על כל דבר שהוא עושה, וזה יוצר המון לחץ ותחרות ורמאויות וצ'יטינג ואני לא יודע מה. אז המערכת הנוכחית לא עובדת כמו שצריך. אני חושב, ופה אני מתאר משהו שהוא קצת אוטופי, אבל לא לגמרי, שאידיאלית מה שהיית רוצה לעשות, זה היית רוצה שבכל מיני תחומים, כמו נניח, ניקח משהו כמו יזמות, שאת לומדת בין היתר יזמות, נכון?
כן, אוקיי. נכון.
אז דמייני לך ש... יש בחינה ארצית ביזמות, אוקיי? שאת הבחינה הזאת כותבים מיטב היזמים ואנשי האקדמיה בארץ שעוסקים ביזמות. בבחינה הזאת שואלים שאלות על כל מיני מודלים קלאסיים ביזמות, כל מיני case studies מפורסמים, כל מיני דברים שלומדים ביזמות, תכנון מוצר, פרודקט, לא יודע, דברים כאלה. כתיבת תוכנית עסקית, וכן הלאה. יש מבחן כזה, אוקיי? והמבחן הזה הוא מבחן מקצועי, הוא לא מבחן שנותנים באוניברסיטה. הקהילה המקצועית בונה אותו ונותנת אותו נניח פעם בשנה, אוקיי? אז אני חושב שבעולם שכולו טוב, אתה לומד באוניברסיטה בלי לקבל ציונים, אתה לוקח קורסים, אתה מקבל משהו כמו עבר ישלים, לא ישלים, אולי אתה מקבל ציון, לא יודע, ישלים בהצטיינות. שלושה ציונים, עבר, לא עבר, ועבר בהצטיינות. ואתה לומד, דרך אגב, לא חייבים גם ללמוד שלוש שנים, אפשר לדבר על זה גם בנפרד, ויש כל מיני מסגרות. אתה לומד איקס קורסים, ואז כל הסטודנטים, כל האוניברסיטאות, ניגשים לאותו מבחן הסמכה ביזמות. המבחן הזה נותן להם ציון, ולפי הציון הזה המעסיקים יודעים, כאילו... יודעים לדרג את הסטודנטים ברמה, מבחינת רמה מקצועית, אוקיי? אז באמת, היתרונות של הסטינג הזה, זה שאתה לומד בניחותה, במהלך הלימודים, אתה לא מוטרד כל הזמן מהשוט הזה של ציונים, אבל אתה יודע שמחכה לך בסוף הדרך, מחכה לך מבחן, שכדי להצליח בקריירה שלך, אתה צריך לעבור את המבחן הזה כמו שצריך. אז אני חושב, זה נותן לך איזושהי מוטיבציה באמת ללמוד כמו שצריך, אתה אף פעם לא יודע בדיוק מה היה במבחן, אתה יכול להסתכל על מבחנים קודמים, מבחנים גם משתנים משנה לשנה כמובן, ואפשר לעשות את זה ב... האמת שזה כבר קיים, זה קיים בראיית חשבון.
זהו, בראיית כן, חשבון, במשפטים.
זה קיים במשפטים, נכון, אז דעתי צריך לעשות את זה בכל המקצועות, ובאמת, אני מתאר לעצמי שיש למשל תלמידי משפטים שמקבלים ציונים לא מזהירים בלימודים, אבל מצליחים מאוד בהסמכה למשפטים, או להפך. אז צריך לעשות משהו כזה, ואולי לעשות, גם אולי לעשות בחינה שנתית, לא יודע, שנה א', שנה ב', אבל לעשות את זה ארצי, ולא לא לתת לכל אוניברסיטה להסתבך עם זה לבד, כי זה ייצור כל מיני biases כאלה לא נכונים. זהו, אין לי, עכשיו, דבר נוסף שהוא מין כזה blue sky, כאילו דבר שברור שרצוי לעשות את זה, אתה צריך שהקורסים יהיו מגניבים. אוקיי? ננטו טטריס זה קורס נורא מצליח, כי זה קורס נורא נורא מגניב. אתה כל הזמן בונה בו דברים, זה כיף, אתה רואה את שהדברים עובדים. ההרצאות הן לא סופר חשובות, מה שיותר חשוב זה העבודה העצמית שלך. ואני חושב שבאמת יצרנו איזשהו מודל שבהרבה תחומים אחרים אפשר להפעיל אותו. אני אתן לך דוגמה, אני באתי לפודקאסט הזה מפגישה קודמת שהייתה לי של שעתיים, בין 3-5, שנפגשתי בפגישה הזאת עם איזשהו פרופסור לביולוגיה, שיחד איתו אני מתחיל לפתח עכשיו איזשהו קורס ש... אני קורא לו בצורה עדיין מאוד מאוד ראשונית, אני קורא לו From Land to Life. ומה שאנחנו עושים בקורס הזה, זה אנחנו מפתחים סדרה של סימולציות ושל תרגילים, שבהם אנחנו מראים איך מתחילים מאבני הבנייה הכי אלמנטריות של תאים, שזה דברים כמו DNA, RNA וכן הלאה, ואיך מתחילים לבנות מזה אנזימים, פרוטאינים, ממברנות, כל מיני דברים, עד שאנחנו מקווים שבסוף נוכל להראות איך בונים תא בודד.
מתוך זה, אז ממש ליישם את המודל של, של פרומננטו טטריס, כן. למשהו מתחום הביולוגיה. זה...
כן, באמת שזה, הביולוג הזה התקשר אליי, אחרי שהוא לקח את ננטו טטריס באינטרנט, והוא אמר לי, שמע, ראיתי את זה, מגניב, בוא נעשה משהו כזה בביולוגיה. והוא אמר לי, דבר... שבין היתר היה אחד המוטיבציות שלנו היו בה, כשבנינו את ננטו טטריס, הוא אמר לי, תשמע, ביולוגים נורא אוהבים פרטי פרטים. הם כל כך אוהבים פרטי פרטים, שהם כבר איבדו את התמונה הכללית. וביולוגים, הם מתעסקים כל מיני נישות, נורא נורא ספציפיות, בעיקר בביוכימיה, והם שוכחים את באמת התהליכים הכי מקרו, הכי גדולים שקורים בטבע, בבנייה של תאים. ומה שחסר זה איזשהו קורס כזה ברמת יותר הסיסטם, ברמה מערכתית. ואומר, אם נצליח לעשות משהו כמו ננטו טטריס, זאת אומרת, זה יסגור איזושהי פינה שהיא נורא חסרה היום בלימוד ביולוגיה. אז כשאני שמעתי את זה, אמרתי לו, שמע, זה לא רק בלימוד ביולוגיה, אני חושב שיש הרבה סטודנטים שרוצים להבין את סוד החיים, אבל לא רוצים לקחת 17 קורסים ביולוגיה, רוצים לקחת קורס אחד.
לגמרי.
כן, אז בוא נעשה משהו כזה שבאמת יהיה, שבקורס אחד ייתן לך את העקרונות הכי חשובים שיש בתחום הזה. ובאמת, וגם נשאלת השאלה איך עושים את זה, אוקיי? לא ברור לגמרי איך עושים את זה מבחינה מתודולוגית. אני חושב שבסופו של דבר מה שאנחנו נעשה, זה אנחנו נבנה סדרה של פרויקטים, כמו בננטו טטריס. בננטו טטריס יש 12 פרויקטים, שכל פרויקט בונים איזשהו נדבך של המחשב. נעשה משהו דומה, ובכל פרויקט נכתוב כמה תוכניות פייתון קטנות, שעושות סימולציה של התהליכים האלה שתיארתי לך. וכל התוכניות האלה יעבדו אחת עם השנייה, אז כאילו כל שבוע זה יהיה יותר ויותר מורכב ומעניין, ובסוף באמת יהיה לך איזשהו תא שמתפקד בסימולציה.
מטורף. אז באמת אתה מדבר פה על עוד פרויקט חינוכי, והאמת שזה לא המיזם היחיד שעשית. יש גם את מטיפיק שאתה עושה. קודם כל, מאיפה הגיע הרעיון לזה, ואיפה אתם עומדים כרגע?
כן, אז האמת ש... זה התחיל די באופן דומה לננטו טטריס, אז... מטיפיק זאת חברה שהוקמה, הקמנו אותה לפני 12 שנה, וזה התחיל מפגישה פה בקפיטריה, ברייכמן, שישבתי עם חבר שלי בשם שמוליק לונדון, ובתקופה הזאת יצאו טאבלטים לעולם, זה היה 12-13 שנה בערך, אז הטאבלט היה דבר נורא חדש. כאילו, הדבר, הרעיון הזה שאתה יכול לגרור דברים עם האצבע וכל זה על המסך, זה החידוש. ושיחקנו עם אחד הטאבלטים האלה, זה אייפד של אפל, והתחלנו לפנטז איזה אימפקט זה יעשה בחינוך, אם בכלל. מה אפשר לעשות עם הדבר הזה כדי ליצור איזשהו שובר שוויון בחינוך? אז אמרנו, אוקיי, אפשר ללמד עם זה מתמטיקה. אפשר לקחת כל מיני תכנים במתמטיקה, להפוך אותם למשחקים, והילד ישחק עם כל מיני אובייקטים על המסך, ותוך כדי משחק הוא ילמד מתמטיקה. אז התחלנו לחשוב על כמה דוגמאות כאלה, ושמוליק הוא מין כזה מתכנת על, אז בפגישה הבאה שהייתה איזה שבוע אחרי זה, הוא כבר הביא לי כמה דוגמאות למשחק עונים כאלה שהוא פיתח, ואז אמרנו...
ככה בלי בעיה.
כן, אמרנו, בואי נה, מגניב, אנחנו יכולים אולי לייצר איזשהו דאטאבייס של איזה 1,000 משחק עונים כאלה, שיחסו את כל תוכנית הלימודים במתמטיקה, מגן ילדים ועד סוף בית ספר יסודי, כאילו עד כיתה ו'. ואז אמרנו, אוקיי, אז איך נמציא את המשחקים האלה? לא צריך להמציא 1,000 משחקים, כאילו צריך פה איזשהו מנוע שממציא משחקים. אז אמרנו, אוקיי, חסר לנו איזשהו מתמטיקאי על, שגם מבין, שאוהב הוראה. ואז חשבנו על כל מיני אנשים, החלטנו לדבר עם פרופסור רז קופרמן מהאוניברסיטה העברית, שהיה אז ראש החוג למתמטיקה באוניברסיטה העברית, והצלחנו להלהיב אותו, הוא הצטרף לצוות, ואז הקמנו חברה, הקמנו את מטיפיק, ובתקופה הזאת בדיוק נסעתי לשבתון, הייתי בשבתון בסטנפורד, ובשנה הזאת, כאילו גם לימדתי בסטנפורד, אבל גם בעיקר חשבתי על איך אני מגייס כסף ומשאבים למטיפיק, והצלחנו. כאילו מצאנו גם משקיעים, גם מוציאים לאור שזה עניין אותם, בעיקר פירסון, שזה אולי המוציא לאור של ספרי הלימוד הכי גדול בעולם. וזהו, והקמנו את החברה.
לא היה קשה למצוא לזה השקעה? כי זה
כן,
נושא
זה היה קריאה. כי כל התחום הזה של educational technology, זה תחום שמצד אחד הוא נורא נורא מלהיב, ומצד שני הוא אין בו כסף.
כלומר, נורא, זהו.
נורא קשה להתפרנס ממנו. נורא קשה למכור את הדברים האלה. נניח יש לך תוכנית כמו מטיפיק, שמלמד מתמטיקה, אוקיי? כדי להתפרנס מזה, אתה צריך למכור אותה, נניח באמריקה. איך מוכרים כזו תוכנית באמריקה? אז באמריקה יש 13,000 school districts. כשכל school district כזה, זה מין משרד חינוך קטן, שמאגד כמה עשרות או כמה מאות בתי ספר. אז נניח, רק בטקסס יש איזה 100 כאלה. אוקיי? 100 school districts. ואתה צריך למכור את התוכנה שלך לכל סקול דיסטריקט בנפרד. זאת אומרת, אין איזה משרד חינוך.
מאוד נוח.
כן, מאוד, מאוד, ממש. קלי קלות. ואחרי זה, הסקול דיסטריקט האלה הם מאוד מאוד קונסרבטיביים. אז אתה בא למכור להם חברה, אחת השאלות הראשונות שלהם זה כאילו, תוכיח לי שאתה תהיה קיים עוד שנתיים, שלוש. אוקיי? קצור, צריך להראות איזשהו... חסינות פיננסית, שאין לסטארט-אפים, אין להם את הדבר הזה. או אתה צריך לענות לכל מיני קריטריונים של שמירה על הפרייבסי של הסטודנטים, שזה לא יאומן כמה זה מורכב מבחינת התוכנה, כל מיני דברים שצריך להכניס, שעולים המון כסף כדי לשמור באמת על הפרטיות של הסטודנטים, כל מיני דברים, כל מיני קסטחים מטורפים. ונוצר מצב שבאמת נורא קשה למכור למדינות נורמליות, נקרא לזה. הרבה יותר קל למכור, אני יודע מה, לאיזה מדינה באפריקה, או בדרום אמריקה, שבה אתה מוכר את זה לבן אדם אחד, או לאיזה משרד אחד, ואז הוא מפיל את זה על כל המדינה. אבל למדינות האלה בדרך כלל אין כסף. אז כאילו, איפה שנמצא הכסף, נמצאת גם הרגולציה, ואז נורא קשה למכור. בקיצור, זה, זה סליחה לביטוי, זה קריאת תחת, להקים חברה מצליחה ב-Educational Technology, אבל אני מאוד גאה לספר שיצא עכשיו דירוג של חברות ה-Educational Technology המובילות בעולם, ומטיפיק עם מספר 52.
די, כן, מזל
אנחנו,
טוב.
אנחנו במאייה הראשונה.
יש פה סקופ בפודקאסט.
אכן. כן, האמת שלא סיפרתי את זה לאף אחד. זה יצא מ... זה הולך לצאת, הולך להתפרסם בטיים מגזין.
מדהים, וואו.
זהו, אז באמת...
כנראה אם זה רעיון מספיק טוב, בסוף מוצאים את הדרך.
כן, זה ה... אני מקווה שמה שאמרת עכשיו זה נכון, במקרה שלנו זה היה נכון, יש הרבה רעיונות טובים שאת יודעת, מתרסקים על כל מיני, על זה שפשוט אין כסף, צריך גם המון מזל.
אז מי השקיע בכם בסוף?
אז זהו, זה היה יותר מזל משכל. כשאני מסתכל על מטיפיק, אלמנט המזל היה קריטי. כי המשקיע הראשון שלנו היה פירסון, מוציא לאור, שנתן לנו סכום יפה מאוד של כסף, כדי שנייצר להם כמה עשרות משחקים, שיהיו מין כזה proof of concept, והתמחו בזה ספר מתמטיקה ספציפי, איזשהו טקסטבוק שהם הוציאו, ועם הכסף הזה הקמנו את החברה. כאילו, שכרנו משרד בקיבוץ גליל ים, גייסנו איזה 10 חבר'ה, והתחלנו לפתח, ולקח לנו משהו כמו איזה חצי שנה לפתח להם את המשחקים האלה, ובזה הקמנו את כל התשתיות תוכנה וכל מיני דברים שהיינו צריכים כדי לפתח את המוצר שלנו אחר כך. לשמחתנו, פירסון לקחו את המוצר שלנו וסגרו את הפרויקט. אני אומר לשמחתנו, כי אחרת היינו תקועים איתם עד עכשיו. ובעצם מה שהם עשו, זה הם מימנו לנו את החברה, את ההקמה של החברה, ואחרי זה נפרדו דרכנו. ואז התחיל באמת להיגמר לנו הכסף. ואז יום אחד אני מקבל אימייל מבן אדם שבחיים שלי לא שמעתי עליו, אוסטרלי, בשם ליאון קמינב. וליאון כותב לי, זה היה בערך שנה אחרי ההקמה של החברה, הוא כותב לי, ראיתי איזה הרצאת TED שעשית, ובסוף ההרצאה הדגמת משחקונים במתמטיקה על טאבלט, וזה נראה לי מגניב. קוראים לי ליאון, אני הגעתי לאוסטרליה מרוסיה, ועשיתי פה חייל, הקמתי כמה חברות, הקמתי חברת ביטוח אינטרנטית, הקמתי חברה שדומה לוולט כזה, שמזמינים אוכל, מסעדות וכל זה. אני דבר אתך לפני 12 שנה, זה היה דברים יחסית ייחודיים. וזהו, ועשיתי כמה אקזיטים, אני מסודר כלכלית, ונורא מעניין אותי הוראת מתמטיקה.
מכל הדברים.
כל הדברים בעולם, מעניין אותו לקדם הוראה מתמטית בעולם. זה מה שמעניין אותו. הוא אחד הדברים שמעניינים אותו. וזהו, זה חשבתי שאולי אני אעבוד איתכם. אז כל זה היה באימייל. אמרתי לו, יאללה.
מתי אתה בא?
מתי אתה מגיע? וכמה אתה רוצה לתת? אז הוא אמר, אוקיי, מצוין. ואז האימייל הבא, הוא שלח לי חוזה, השקעה, של משהו כמו חצי דף. זה נורא הרשים אותי. בחוזה הזה היה כתוב משהו כמו, אני נותן לכם $1,000,000, בתמורה אתם תעשו 1, 2, 3, והוא בנה את זה ככה גם שהוא לקח מעט מאוד equity בחברה. מעט
יפה.
מאוד, כן, כדי להשאיר אותנו motivated. וזהו, וככה התחיל הקשר שלנו עם ליאון. מה שקרה זה שלאורך השנים הוא השקיע עוד הרבה כסף. הוא השקיע עוד הרבה מיליונים אחרי המיליון הזה. והמחיר של זה, זה שבסופו של דבר החברה הזאת לטוב או לרע, הפכה להיות חברה אוסטרלית.
וואלה.
כן, האמת זה מאוד עזר לנו במחירות, כי לא קל למכור נניח לערב הסעודית, אם אתה חברה ישראלית, או לפחות לא היה קל לפני 6-7 שנים, ולכל מיני מדינות אחרות. יותר קל למכור מחברה אוסטרלית. אבל כל מרכז הפיתוח נשאר בישראל. כאילו, אז היום עובדים פה בערך 100 אנשים בישראל, ועוד כמה עשרות אנשים ליאון מפעיל מאוסטרליה שמוכרים את המוצר בעולם. וזהו, המוצר הזה גם כן, הוא נמכר היום משהו כמו זה 60 מדינות.
מטורף.
כן, משהו כמו זה 50 שפות שונות. וזהו, שיחקנו אותה במידה רבה, בגלל שליאון ראה את ההרצאה הזאת. אם אולי רואה את ההרצאה באינטרנט, אני לא יודע מה היה קורה.
איך הכל מתחבר, מתד לזה.
נכון, נכון.
אז אולי באמת, ככה לסיכום, אני אשאל אותך, מה התוכניות שלכם לעתיד? איפה אתם רואים את זה בעוד 5 שנים, נניח, מהיום?
את מטיפיק?
כן.
לא יודע, זה דברים די בנאליים. אנחנו צריכים, קודם כל, החברה רווחית, שזה דבר שקרה לנו רק לאחרונה. כלומר, רק שתביני, את יודעת, סטארט-אפ, 12 שנה, 11 שנה אנחנו מקיזים דם. כאילו, כל שנה ליאון צריך להכניס את היד לכיס ולממן את האופרציה המפסידה שלנו, ורק בשנתיים האחרונות התחלנו להתאזן ולהרוויח כסף, שזה מופלא. אני מזכיר עוד פעם, זה חברה שעוסקת בחינוך, כאילו, קשה להרוויח פה. אז קודם כל, ברמה האידיאולוגית, נקרא לזה, למזלנו, יש לנו משקיע, באמת משקיע שעוסק באימפקט, יותר מכל דבר אחר. ואנחנו לא, אין לנו מטרה להרוויח כסף. המטרה שלנו היא לייצר את המוצר הכי טוב שאנחנו יכולים, להשפיע על חיים של מה שיותר ילדים בעולם, לטובה, ולפרנס 150 משפחות שקשורות לחברה הזאת. לפרנס בכבוד. ולשמחתי, הגענו לזה. אנחנו שם.
מדהים.
כן, אז זה באמת, זה הישג גדול, שיש לך, למשל, בארץ, פה יש לך 100 עובדים, שכל אחד יש משפחה שלמה מאחורה, ומתפרנסים בכבוד מהמוצר הזה. מפה ואילך, מבחינתנו זה רק שאלה של סרפלס כזה. זאת אומרת, אין לנו, אנחנו לא מחלקים דיבידנדים למשקיעים וכל זה, אנחנו לא חולמים על אקזיט, אנחנו פשוט חושבים באמת על איך לעשות יותר ויותר אימפקט. אז למשל, לאחרונה, באפריקה למשל, כמעט בלתי אפשרי למכור את המוצר הזה. כי פשוט לחברות, למדינות שם אין כסף. אז הקמנו לאחרונה עמותה, לגמרי פילנטרופית, שתדחף את המוצר הזה באפריקה, לא ברמה של, בכל נון פרופיט. ואנחנו חושבים על כל מיני שיתופי פעולה עם הבנק העולמי, עם הפיס קורפס, כל מיני גופים שיודעים לשלוח מתנדבים לכל מיני כפרים. כי למשל, להכניס מוצר כמו מטיפיק, נניח לגנה, אתה צריך קודם כל לתרגם את זה לסווהילית, שבאופן מפתיע זה יותר קל מה שזה נשמע.
באמת?
כן, כי זו שפה שכותבים אותה באותיות לטיניות. אז קל יחסית לתרגום. כן. אבל זה לא הבעיה. הבעיה היא שאתה צריך להטמיע את זה. עכשיו, מה זה להטמיע? זה להגיע לכפר שאין בו אינטרנט ואין בו מחשבים, ולחלק לשם, לתת לכפר הזה כמה טאבלטים, אוקיי? ולאפשר להם לעבוד על הטאבלטים האלה אופליין, שזה בכלל לא פשוט, כי המוצר שלנו הוא לא מוצר אופליין, הוא מוצר אונליין. אז צריך לחשוב על כל מיני דרכים איך עושים את זה. יש איזה, לכל הדברים האלה יש פתרונות, אבל זה עולה כסף, זה מצריך תרומות והשקעות וכן הלאה.
פחות אז, קונבנציונלי שם.
לגמרי, כן. עכשיו, זה דברים שאם היינו עושים אותם במטיפיק בחברה, זה היה מאוד מסיט את הפוקוס ומקלקל את התחרותיות של החברה. אז החלטנו להקים עמותה שתעשה את זה בצורה פילנטרופית, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים. אנחנו חושבים להתרחב לכל מיני תחומים אחרים, אז אולי להיכנס לחטיבות ביניים, תיכונים, דבר שעוד לא עשינו, ואולי גם להתרחב למה שנקרא computational thinking, כלומר, לא רק מתמטיקה, אלא גם חשיבה אלגוריתמית, לוגיקה, כל מיני דברים שיעזרו לך גם להיכנס, אולי אם תרצה, למדעי המחשב, או לבינה מלאכותית, או תחומים כאלה. זהו.
מאוד מאוד נחוץ בימים אלו.
אכן.
טוב, תודה רבה רבה לך, פרופסור שמעון שוקן.
בכיף.
היה לי ממש כיף ומעניין, ותודה רבה לכם, המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובאתר כל האוניברסיטה. שוב, תודה רבה, והמשיך שבוע מעולה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים.